נלמד קצת לכבוד פורים. בעיקר מה שחשבתי שכדאי שנעסוק בו זה הפסקה של הרב. הפסקה של הרב על הדור קיבלו בימי אחשוורוש, שהיא מבארת קצת מהערת החג. כמו שאתם רואים בדפים, אז היא מקפלת בתוכה, אמנם פה הרב לא אומר את זה במפורש, אבל בשאר הפסקאות שלפניכם, אז הוא מדבר על זה, על איזושהי בחינה מאוד מאוד יסודית בבניין השם את עולמו. אני חושב שהנקודה הזו שנדבר עליה עכשיו, יש בה איזשהו בירור שמאוד יסודי, מפני שאני אומר ביחס לפורים, מפני שאנחנו לומדים הרבה על ההערה של פורים, כמו שהרב כותב, הערת הפורים גדולה יד למאוד. אז אנחנו לומדים הרבה על ההערה של פורים, שיש בה איזושהי בחינה שהעניין האלוהי מתגלה בתוקף מאוד מאוד גדול. אני אומר את זה בכוונה בצורה כללית, אבל אני חושב שהדברים שלפנינו יחדדו וימקדו בצורה המדויקת ביותר עד כאן חודרת ההערה האלוקית הזו. כלומר שמתברר שאין עוד מלבדו וכולי, אז הפסקה שלפנינו היא זו שתסביר את המהלך המסודר של הדברים ואיפה ספציפית הנקודה. אני חושב שיש בשיעור הזה קצת כמו איזשהו המשך של שיעורים קודמים לגבי הסוגיה של פורים, קצת כמו לקחת את המקל במרוץ שליחים ולהמשיך הלאה. אחרי שאנחנו יודעים שהתברר בפורים שעל אף כל האסתר שהיה בעולם ובישראל מבחינת הקישור של עם ישראל ושל המציאות כולה עם הקדוש ברוך הוא, בכל זאת, ולמרות כל ההסתר הזאת, כל ההסתר הזה, אז שם השם נקרא עלינו, וליהודים הייתה הוראה ושמחה וססון ועיקר, והכל זה תחפושת אחת גדולה. אז מתוך הידיעה הזו, שאנחנו יודעים שהיה הסתר גדול וחשיכה גדולה, אני רוצה קצת שעכשיו, על ידי הדברים של הרב, אנחנו נברר יותר לעומק את הנקודה. אז הגמרא במסכת שבת, היא בכלל בפרק תשיעי שם עוסקת בענייני מתן תורה, שם אריכות גדולה. הגמרא מדברת על ישראל שעמדו למרגלות ההר, קפה עליהם הר כגיגית, ואומרת שמכאן מודעה רבה לאורייתא. ואומר רבה, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הרב מסביר שם בשתי פסקאות שלא נמצאות לפנינו, שקפה למר כגיגית, הכוונה הכרח, הקדוש ברוך הוא קושר אותנו באיזשהו הכרח כזה, שהוא לא יוצא מרצוננו, הוא לא פועל יוצא של הרצון שלנו, של הבחירה שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא כופה עלינו הר כגיגית, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואין בכם אלא את הקשר אל התורה. אומרת הגמרא, מכאן מודעה רבה לאורייתא, רש"י מסביר שאם מדי פעם נעבור על התורה, אז יש לנו מודעה, אנחנו יודעים מה זה מודעה, נכון? היינו אנוסים, לא רציתי למכור לך, אז אני נותן מודעה שמה שקנית ממני זה בכפייה. אז ככה רש"י מסביר, מודעה רבה לאורייתא, הכוונה שאם יתגלו אלו חוסר שייכויות לתורה, אז יש לנו תירוץ טוב, כי זה היה בכפייה. הרב לא מסביר שם ככה. הרב מסביר מודעה רבה, הכוונה, הקישור הוא כל כך גדול אל התורה, עד ששום דבר מהתנהגות חיצונית מקולקלת לא יכול לנתק את זה. זה הכוונה, מודעה, זה לא מודעה, זה מודעה רבה. הרב מדקדק. אז לפי הרב, מה שנשאר להבין זה מה זה אמר רב האף על פי כן. מה חסר לפי פירושו של הרב? לפי פירושו של רש"י מאוד מובן. כי יש לנו תמיד את המודע הרבה. לפי רש"י הכוונה, לא קיבלנו את התורה מרצון, אז אנחנו היינו אנוסים על זה, וממילא יש מקום לאיזשהן הקלות, או איך שלא נקרא לזה. אבל לפי הרב, גם המושג מודע הרבה לאורייתא הוא מושג מאוד עליון, שאין לנו אלא את הקשר לתורה, אז לא משנה מה קורה מבחינה חיצונית. אז מה זה אף על פי כן? אומר הרב, אמר רבה, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אנחנו, מבחינת מהלך השיעור, אז אנחנו נלמד את הפסקה הזו, אבל ממנה נצא למבואות ונחזור. אמר רבה, אף על פי כן הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אני קורא את כל הפסקה. היסוד הטבעי שבקדושה, שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל, אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. ומאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי. והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדתי בצורה אלומה. אשר רק בהסתערות רוח עבעים של שכרות נוראה אשר ליצרד העבודה זרה ביסודו, היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. ומפני הערס הגדול שהוכרח להתכנס את כדי העמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, היה הצורך של יצרד העבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. הירידיות הכלליות גרמו אחר כך החלשה רבה להערתה של טבעיות הקודש. ובימי אחשוורוש, אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של השתחוויית הצלם וההתענות, כלומר מלשון הנאה, כנראה, מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התוכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו ההפעלה להאור של הקדושה הטבעית, גניזת תורה במחבואיה של הנשמה מבלי להיגלות בהופעת כוחה. וזו גופה הייתה עצת השם עמוקה, כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. וזה נעשה אחר כך לטובה, אחרי התשובה שבאה על ידי גזירתו של המן, שהונח מקום לפעולה בחירית, הבאה מהכרעה חופשית שבנשמה, לפעול את פעולתה. וכאן התקיים בפועל, בתור אישור וקיום, בהוצאה מן הכוח אל הפועל בתוכן רצוני, ששייך בו קיום לקיים את המצווה מאז, אשר מניעה אז היה בתכונה של קבלה עצמית, חטיבה של מהותיות קבועה שאין בה מילוי היסוד של חופש בחירי, וכעת קיימו מה שקיבלו כבר. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל, אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. זה תרגום של הרב, לדברי חז"ל, כפה עליהם הר כגיגית. מה המשמעות של מה שחז"ל מלמדים אותנו, שכשעם ישראל נמצא, היסטורית, על הר סיני, מה המשמעות הרוחנית הזאת שהקדוש ברוך הוא כופה הר כגיגית? היסוד הטבעי שבקדושה, שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל. בתוך נשמתן של ישראל, בעצמיות החיים של האומה הישראלית, מפעם יסוד טבעי בקדושה. הקדושה מתגלה באופן טבעי. טבעי כמו הטבע, כמו חוקיות הטבע. שאנחנו יודעים שהטבע שלנו עומד על עומדו, קשוב לחוק, קשוב להכרח, של איך שהטבע הוא טבע. אבל יותר מאשר של הטבע יש חוק איתן כזה, שעושה אותו לטבע קבוע, אז אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והטבע שאנחנו רואים בחוקות שמיים וארץ, הוא צל של טבע יותר קבוע, יותר מוטבע. הטבע הזה הוא היסוד הטבעי שבקדושה, שבנשמתן של ישראל, בריתי יומם ולילה, יש פה ברית, קשר הכרחי בל ינותק, שהקדושה זורמת בעצמיות החיים של ישראל. זה המשמעות של עם ישראל שעומד למרגלות ההר. נוצרנו כיצירה כזו, כבריאה כזו, שבחוק טבע רוחני, שייכים אל הקדושה, שייכים אל הצדדים האציליים, המרוממים שיש במציאות, אל תורת השם. אבל כיוון שכך, כיוון שהיסוד הזה מפעם כל כך בחוזקה, ויש הכרח, אז אם יש הכרח, אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. כשזורמת במרגלות האר, בישראל, תודעה של טבעיות של קדושה, כחוק, אז הבחירה של ישראל היא לא כל כך רלוונטית. לא שלא כל כך רלוונטית במה יבחרו, אלא אין כל כך משמעות למושג בחירה. כיוון ששמה זה נקרא יד חזקה, ביד חזקה, הקדוש ברוך הוא מולך עלינו, נושא אותנו על כנפי נשרים, ואנחנו דועים למעלה למעלה מן המציאות, ושייכים אל ההערה העמוקה הזו של הקדושה, של התורה. אבל שייכים? שייכים. אבל לא בדיוק שייכים. כי אין בחירה. כי זו איזושהי טיסה מאוד עליונה, שבהערה כזו, אז המציאות התחתונה היא בכלל לא ניכרת, לא מתבררת. שרגע בתיארה לא מהנה, לא משמעותי בכלל. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. וזה שישראל קשורים בקשר של הכרח לקדוש ברוך הוא, אז לכאורה זה דבר גדול. אולי המילה לכאורה לא מדויקת, אולי גם לא לכאורה, אבל זה יתחדד. לכאורה זה דבר גדול, כי הלא מלוא כל הארץ כבודו, ולית אתר פנוי מיני. וכל המציאות כולה, בברית, בחוק, היא קשורה לעניין האלוהי. אי אפשר להינתק מזה. הכל מושרש בהערה הקדומה. במציאות העליונה של אנה נפשי כתבית יעבית, הכל שם נבלה פנימה אל שורשיות החיים. זה נפלא, כי אין שום דבר שהוא לא באלוהים. אמנם, אולי זה לא כל כך חוכמה שאין שום דבר מחוץ לאלוהים, כי כבר היה אפשר להשאיר את הכל באלוהים. בשביל מה לברוא שמיים וארץ? אנחנו יודעים שלפי חלק מהפרשנים, המילה בריאה היא מלשון בר, החוצה. הוצאה החוצה. ואם אתה רוצה להשאיר את המציאות כל כולה מושרשת באלוקים, אולי לא צריך לברוא כבר, לא צריך להוציא. אם הכל באלוהים, מה הבריאה? מה העניינה של הבריאה? אבל מצד שני, מה תגיד? אז שיש משהו שהוא מחוץ לאלוקים? שיש משהו שהוא באמת לא? שהקדוש ברוך הוא לא נוכח שם? יש הוויה כזו? ישנה מציאות כזו? לכאורה, זו אמורה להיות הבריאה. ההוצאה החוצה. זו הסוגיה שלנו. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד סוד מסודות התורה, שהוא כבר לא כל כך סוד, אז מותר לנו ללמוד אותו לזה מה שהם תורגם פה. אבל רק הערה לפני כן. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד, וזה כנראה כל הסודות הם כאלה. אנחנו הולכים ללמוד נקודה שהיא מבט רחב מאוד מאוד מבחינה אפילו היסטורית. אנחנו הולכים ללמוד את המעבר ממעמד הר סיני עד לדורם של מרדכי ואסתר, של ימי אחשוורוש. ולראות איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. איך המציאות נבנית ועומדת על בניינה בצורה שלמה יותר לאורך כל כך הרבה דורות. וזה סוד. אני חוזר אלינו. אנחנו מכירים את מה שהרב צבי יהודה היה מציין, גדול קידוש השם מחילול השם. שהרב צבי יהודה היה שואל מה החידוש, והיה לו לזה שני הסברים, שאני מקווה שכולנו, או לפחות רובנו מכירים. בהקשר שלנו נאמר, שגדול קידוש השם מחילול השם, זה איזושהי נקודה כזו, שעל פניו נראה שיש חילול השם. על פניו נראה שיש מציאות חלולה מן השם, מן ההתגלות שלו. אבל אם מקודם אמרנו, תשמע, זה נפלא שהכל בא אלוהים, אבל אז שאלנו מה החוכמה, אז במקום שבו יהיה כביכול חילול השם, ויהיה כביכול מציאות שהאלוקים מחולל שם, שמו מחולל שם. ובכל זאת, ממה מתוך של הרב צבי יהודה, גדול קידוש השם שיצא מחילול השם כזה. אם תהיה להם, למציאות איזשהו צד, אם יהיה במציאות איזושהי בחינה, שהיא אקס אלוקית, כביכול, היא מחוץ לאלוקים. אלוקים לא זורם שם. ובכל זאת התברר שהיא קשורה לאלוקים, גדול קידוש השם מחילול השם. היסוד הטבעי שבקדושה שמפעם בחוזקה בנשמתן של ישראל אינו מניח את היסוד של הבחירה החופשית להתגלות בכל מילואה. ההכרח, החוק, שולט ושוטף בצורה כל כך מסיבית, עד לכדי כך שהתודעות הארציות של צלם אלוקים שבבחירת האדם לא יכול להיות שייך לזה. לא מופיע צלם אלוקים, אם הוא נעוץ בבחירה. זה לא מתגלה. ומאז עמדו רגלי אבותינו על הר סיני, אורות החיים הטבעיים שבקדושה מתגברים והולכים בגלוי. והתוכן החופשי של בחירת האדם עומדתי בצורה אלומה. ולא היה אפשרות לגלות את הבחירה, לגלות את השייכות האנושית, הלא אינסטינקטיבית, לדבר השם. עד אשר רק בהסתערות רוח אבאים של שכרות נוראה אשר ליצרד העבודה זרה ביסודו היה אפשר לצאת אל הפועל מן תואר של בחירה בישראל. ומפני הארס הגדול שוכח להתכנס עד כדי עמדת הבחירה המעשית במשקל ישר, היה צור של יצרד העבודה זרה להיות מרובה כל כך בעוז כוחו. כדי שבדורות ההם, שלאחר מתן תורה, שפוט השופטים והמלכים וכל מה שאנחנו מכירים, תראו לאיזה חתיכה ארוכה מההיסטוריה בתנך, כל מה שמדובר שם על תופעה שאנחנו בכלל לא מכירים אותה. לא מכירים אותה מה שנקרא יצרד העבודה זרה. יצרד העבודה זרה, שאנחנו לא מכירים את המשמעות של התופעה הזו, זו בחינה כזו שיש בה עצימות גבוהה מאוד מאוד להיות סוטה מדרך הישר במובן כזה שנדחף למימוש התאווה האלוקית בצורה מאוד 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 גסה. עד לכדי כך שהמוראים, כולנו מכירים את זה, המוראים ידברו על מנשה וחבריו באיזושהי צורה כזו מזלזלת, שנו, הם היו עובדי עבודה זרה, אז בא אליו מנשה, למי זה היה? רבשי? לא זוכר. אומר לו, למי קראת חברים? אנחנו חברים שלך? במה אתה חושב שאנחנו חברים שלך? הוא שואל אותו שאלה פשוטה, מאיפה בוצעים את כיכר הלחם? ומבינים שלא מדובר לא בחברים ולא בחברים של חברים שלנו, בגלל המדרגה המאוד מאוד גבוהה שהייתה בהם. המדרגה הזאת, המאוד מאוד גבוהה שהייתה בהם, זה אותו הערות של יסוד טבעי שבקדושה. כשהחיים האלוקיים פעמו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, אז כדי ליצור את המשקל השווה, וזה לא כדי ליצור בצורה מלאכותית, זה פועל יוצא של זה, אז יש גם יצרד העבודה זרה. יש גם דחפים כל כך גדולים שעלולים להיות מבוסתים אל נקודת התאומה שבעבודה זרה. וזה מסביר תקופה מאוד מאוד ארוכה של ימי שפוט השופטים, שאתה לא מבין כל כך מה קורה שם, אנחנו לא כל כך מצליחים לקלוט, איך בא לך שופט כזה גדול, ורגע אחרי שהוא הולך, אז העם חוזר אל הבעלים, וכו', וזה הולך ומדרדר 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 ומדרדר, עד הסוגיה שלנו. עד מגילת אסתר. הירידות הכלליות גרמו אחר כך החלשה רבה להערתה של טבעיות הקודש. ההיסטוריה הישראלית והאנושית עוברת איזשהו מהפך כזה. וכל מה שהיה בולט וניכר בצורה מאוד מאוד דומיננטית, ניכרת מההערות של טבעיות הקודש, שאדם, כמו שהוא מכיר את חייו, הוא מכיר את השייכות שלו אל הקודש, זה הולך ונקלש. ולאט לאט האני שלי, הוא כבר לא אותה נטייה אל הקודש. מה זה יבוא לידי ביטוי בנקודת החותם של הנפילה הזו? בימי אחשוורוש, אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של השתחוויית הצלם וההתענות מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התוכנים הזרים שחדרו בישראל גרמו ההפעלה לאור של הקדושה הטבעית. גניזת תורה במחבויה של הנשמה מבלי להיגלות בהופעת כוחה. ההערה הנשמתית הזו של כפיית ההר כגיגית היא הולכת ונגנזת והחיים מתחילים להיות שייכים אל משהו שהוא לא זה. המדרש אומר על הדברים של אמן, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. ישנו עם אחד שהוא מפוזר ומפורד בין הגויים. אולי עוד בהמשך נחזור למושגים מפוזר ומפורד בין הגויים. אבל במדרש, בצורה כזו או אחרת, יש לפניכם בדף, אז ויאמר אמן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, אותו שנאמר בו, השם אחד ישן לו מעמו. אחר כך המדרש ימשיך, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנה לנו ולא ישן, אבל לענייננו. המן יודע שהעם הזה, כביכול האלוקים שלו ישן, או בסגנון אחר, ישנו עם אחד, ישנים ממין המצוות. עם ישראל נכנס למצב של שינה עמוקה. מה זו השינה הזו? אז המהלך הזה שהרב ישלים לנו עכשיו בפסקה פה בעין היה, הוא מהלך שמכונה סוד הנסירה, נסירת הפרצופים. נסירת הפרצופים של אדם הראשון מספר בראשית. ספר בראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, צלם אלוקים. אבל אז רצה לעשות לו עזר כנגדו, וחיפש בחיות, לא מצא לו עזר כנגדו. ואז ויפל אלוקים, שם אלוקים, תרדמה על האדם, מרדים אותו, ולוקח לו צלע אחת, ואיבן, שם אלוקים את הצלע, ואיבן, השם אלוקים את הצלע אשר לקח מהאדם, ויעס לו את האישה ומביא אותו אליה. ואז ויאמר האדם, זאת הפעם, עצם העצמה היא בשר מבשרי, לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. האדם הזה ואשתו הם היו בשני מצבים שהם שלושה. בתחילה הם היו מחוברים גב אל גב. ככה הגמרא דורשת, ככה חז"ל דורשים. מחוברים גב אל גב. אבל כשמחוברים גב אל גב, אז האישה לא יכולה להיות עזר כנגדו. היא לא יכולה להתחבר עם בעלה. אז צריך לנתק אותה, ועל ידי שננתק אותה, היא תוכל להיות פנים בפנים עם בעלה. בשביל לעשות את זה, הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם. מפיל עליו תרדמה, מנסר צלע אחת מצלעותיו, ואז האדם מתעורר, חוזר אל אשתו ואומר, זאת הפעם עצם מעצמיי, בשר מבשרי, ואפשר להוליד תולדות. השלבים הללו הם שלבים בעולמו הרוחני של האדם. השלב הראשון, מה שאנחנו קראנו לו כפיית אר כגיגית, הוא השלב של גב בגב. אחור באחור. אחור באחור זה חיבור טבעי. חיבור אינסטינקטיבי. הפנים בפנים זו הבחירה החופשית. בואו נראה, לפני שנחזור להמשך של הפסקה שלנו, את הפסקה הבאה פה ברב. העניין של חיבור אחור באחור ברוחניות לפני הנסירה ואחר כך באה הנסירה, היינו. הטבעיות הישרה בכל עניין. הטבעיות הישרה בכל עניין, באמונה, ביושר, בטבע, שהוא דבר טוב שאינו נותן מקום לקלקול. אבל מכל מקום, אותו החופש הראוי ליתן מקום לתיקונים גדולים, גם כן אין כאן. על כן מנסרים, מביאים רגשי חופש, שאפשר גם כן להיות נפרדים חד מחד, ובבחירה מתחברים. ובזה מופיעים דברים גדולים בעולם ובאדם ובכל ההוויה. עד כאן. העניין של חיבור אחור באחור ברוחניות לפני הנסירה ואחר כך באה הנסירה, היינו. טבעיות ישרה. כל החיים מופיעים בצורה ישרה כטבע. אמונה, יושר. כל החיים מגלים את יסודם העליון מבלי מאמץ. זו התקופה שמתחילה במעמד הר סיני, וממשיכה כפי כוחה הלאה. אבל, וזה מעולה, כי אין מקום לקלקול. במצב כזה, כמו שאמרנו, הכל באלוהים. אבל מכל מקום, אותו החופש הראוי ליתן מקום, אותו החופש הראוי ליתן מקום לתיקונים גדולים, גם כן אין כאן. יש פה חיסרון מסוים. לא יכולים להופיע תיקונים. מה הרב אומר תיקונים? אם אני מבין למה מכוון הרב, עסקנו פה פעם קצת במושג הזה, תיקונים. התיקון הוא היכולת להמשיך, להמשיך, למשוך, להמשיך, מאיזושהי מציאות מאוד מאוד עליונה, שורשית, להמשיך שפע בסדרים מסוימים אל המציאות. תיקון זה הערות שמופיעות כסדרן. קצת כדי לסבר את האוזן, אבל לא באמת להיכנס לסוגיה. אנחנו מכירים מאורות שיש לנו את נשמות התוהו שם. יש לנו את עולם התוהו ועולם התיקון. לא ניכנס לזה, אבל עולם התוהו זה עולם מאוד מאוד עליון, ומרוב עליונותו אז הוא יש לו את העניינים שלו, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל עולם התיקון הוא כבר היכולת, כן, כשהרב אומר פה, לתת מקום לתיקונים גדולים, זו היכולת להמשיך את ההערות אל מציאות שתופיע בצורה עוד יותר מושלמת, או אני רוצה לומר משתלמת. התיקון שיבוא הוא כזה שיגלה שמה שהיה נראה לך כלא אלוהי, מה שהיה נראה לך כמציאות שיש בה מקום לאנושי, כי הכל בידי שמיים, הכל בידי שמיים, חוץ מדבר אחד, חוץ מיראת שמיים. ועל ידי יראת שמיים יתברר עד כמה הכל בידי שמיים. כשתופיע יראת שמיים, אז יתברר שבאמת הכל בידי שמיים. ואפילו במקום שניתן חופש, אפילו במקום שהייתה תרדמה, אפילו במקום שישנו עם אחד מפוזר ומפורד, ותגיד, אם זה כבר לא כמו חוקות שמיים וארץ, אז שם נהיה קבורתכם. זה כבר לא, זה כבר לא זה. אפילו במקום כזה, הכל, הכל בידי שמיים. כלומר, הכל קשור בעירת שמיים. העניין של חיבור אחור באחור ברוחניות לפני הנסירה ואחר כך באה הנסירה, היינו הטבעיות הישרה בכל עניין, באמונה, ביושר, בטבע, שהוא דבר טוב, שאינו נותן מקום לקלקול, אבל מכל מקום אותו החופש הראוי ליתן מקום לתיקונים גדולים, גם כן אין כאן. על כן מנסרים, מביאים רגשי חופש, שאפשר גם כן להיות נפרדים חד מחד, ובבחירה מתחברים. ובזה מופיעים דברים גדולים מאוד, סליחה, דברים גדולים בעולם, ובאדם ובכל ההוויה. מתברר שהאדם, עם כל אנושיותו, הוא אלוקי. מתברר שהעולם, עם כל ההיעלם של העולם הזה, הוא אלוקי. אבל צריך את הנסירה הזו. אילולי הנסירה לא יכול להיות פנים בפנים. כל עוד יהיה דומיננטי באומה או באדם, יש המון המון בחירות למושג הזה נסירה. אנחנו מדברים במסגרת של תופסת אותו כרגע בצורה מאוד רחבה על מה שקורה ממעמד הר סיני לימי החשברוש. אז אם האומה או האדם, כל עוד הם במצב של אחור באחור, אז ההערה הזאת היא בצורה טבעית, היא לא מאפשרת את החיבור הרצוני. אין באמת בחירה חופשית, אין באמת יכולת להיות מתמלא בעירת שמיים. אבל התכלית של המציאות, שבסופו של דבר כולה תאמר כבוד, ותהיה, וירא השם את אלוהים את כל אשר עשה, טוב מאוד, זה על ידי זה שיש מקום ליצר הרע. ועל ידי זה שיצר הרע גם יהיה דומיננטי. ואולי אפילו יהיה דומיננטי מאוד מאוד, תלוי באיזה תקופה של נסירה אנחנו עומדים. ואת המאוד הזה, המאוד הזה, אז המהר"ל יסביר שהמאוד זה דווקא על ידי האדום של המן. אותיות מאוד זה אותיות אדום. ועל ידי האדום הזה יתברר עד כמה טוב מאוד. כי במה שניתנה מקום לתרדמה הזו, של ישנים מן המצוות, ועם ישראל לא נמצא באיזושהי דחיפה כזאת להיות מקיים את המצוות. והוא נהנה מסעודתו של אותו רשע, הוא משתחווה לצלם. הערה הטבעית של קדושה לא הייתה נותנת מקום לזה. ישראל בבחינת עמדו על הר סיני, הם לא היו יכולים להיות יושבים ונהנים מסעודתו של אותו רשע. אבל אילולא שהיו יכולים להיות יושבים ונהנים מסעודתו של אותו רשע, אז גם הערת הפורים הזו לא הייתה יכולה להיות מתגלה. אני חוזר רגע לעין היה שלנו, לפסקה. עוד הפעם. הירידות הכלליות גרמו אחר כך החלשה רבה להערתה של טבעיות הקודש. ובימי החשברוש, אחרי שקדמו הנפילות המאוחרות של השתחוויית הצלם וההתנאות מסעודתו של אותו רשע, התענות מסעודתו של אותו רשע, כל אותם התוכנים הזרים שחדרו לישראל. רב מדגיש שכנראה בסוד הנסירה הזו, אז יחדרו לתוכנו, כשאמרתי מקודם יצר הרע, תחדור אלינו שפעת הזרות הזו מאומות העולם. תסתכלו רגע בשורה הראשונה ברב צדוק, לא ניכנס את הרב צדוק הזה, אין לנו בו יד ורגל, אבל אני רוצה אותו בשביל שתי נקודות. ובאמת נאמר כישן ולא ישן ממש, ואז הוא כותב ככה, דוודאי כל השפע בגלות נראה כישן, שהרי כל השפע הולך לאומות, ובני ישראל קולטים התמצית מהם. בגלות, בתרדמה הזו, השפע, שמקודם היה שופע בצורה ישירה, ויוצר איזושהי מגמה מאוד ברורה, הוא עכשיו מתגלה אצל האומות. זה מה שהרב קורא אצלנו, תוכנים, תכנים זרים. עם ישראל יונק עכשיו את מדרגת חייו בתרדמה שלו מאיזושהי מציאות חיצונית, זרה, תרבותית, רוחנית, תיאולוגית. ככה אפשר להגיע למצב שנהנים מסודתו של אותו רשע. איך אפשר להגיע למצב כזה? כי המציאות עוברת איזושהי מהלך התפתחותי, הוא לא התפתחותי, אבל בהקשר הזה זו נסיגה, אבל היא עוברת איזושהי המרה כזו, שעכשיו מאוד מאוד דומיננטי בזרימת החיים, דווקא כוח קליפתי כזה של אומות העולם. אז אנחנו שואלים, מה עם תודעת גאון ישראל? צריך להבין, האומה בתרדמה. וזה לא מפקה בה. מה שהיה ברור בימי בית ראשון, בן אדם לפני שהוא היה מכיר את עצמו, הוא היה מעריץ את כלי המקדש, ואת כיסאו של שלמה, ואת ארץ ישראל. אבל עכשיו זה לא. עכשיו האומה, תן לה להיות טבעית, אין לה שום בעיה עם סודתו של החשברוש. עד רבה, אני לא רוצה להגיד, לא רק שאין לה בעיה, היא קצת ניזונת מזה. היא, לא רוצה להגיד, כמו שמקודם אמרתי, היא בלועה בה אלוקים, אז היא בלועה בה, אבל היא לא בלועה בה, אבל היא שייכת לזה. ואין יותר את החדירה של השפע הרוחני הטבעי של הקדושה. זו תרדמה. התרדמה הזו זה מה שנקרא גלות. הרי איפה אנחנו נמצאים מבחינה היסטורית? אנחנו לקראת סוף ה-70 שנה האלו, בסוף ה-70 שנה. אנחנו עכשיו אמורים לשוב ארצה ולבנות מקדש להשם. הבחינה הזו של הגלות היא זה. היא מה שעם ישראל נכנס למצב שזה לא טבעי. זה לא מפקה בו בעוצמה. עד רבה. גלי אומות העולם חודרים לאור הקו. זה מה שיש בו. הסיכוי היחיד שלו לצאת מזה זה רק על ידי בחירה חופשית. ואיך שושה נבוכה. זה נוראי. זה לכאורה. כליה, עם ישראל כבר לא הוא. הוא יונק את חייו. ונתחייבו כליה. והמן, בטבעת המלך, מכריז ששם תהיה קבורתכם. כי בריתי, אם לא בריתי יומם ולילה, אז גם חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כותב הרב, אני חוזר לעניה. וזו גופה הייתה עצת השם עמוקה. כדי שתהיה אפשרות לכוח הבחירה השקולה לצאת אל הפועל בפעולתה. וזה נעשה אחר כך לטובה אחרי התשובה שבאה על ידי גזרתו של המן שהונח מקום לפעולה בחירית, הבאה מהכרעה חופשית שבנשמה לפעול את פעולתה. רק בדור הזה, רק לאחר הסעודה הזו, לאחר ההשתחוויה לצלם הזה, יש אפשרות להבין באמת מהי סגולת ישראל. סגולת ישראל, פורים, שהוא עניין סגולתם של ישראל, שלא ינום ולא ישן, שומר ישראל, וסגולתם של ישראל לא תיבטל לעד ולעולמי עולמים, זה רק על ידי האפשרות וגם כנראה שייכות בפועל לסעודתו של אותו רשע. כי עכשיו זה שקול. עכשיו החיים הישראליים לא מפקה בהם ישראליות טבעית יותר מאשר גויות טבעית. ומה קורה לעם הזה? ולאן הוא הולך? ומה הוא בוחר? אחרי מחיקת הצורה הנוראית הזו, כמו ששמענו בשבוע שעבר. אחרי הבלבול הזה של תרדמה, ישנים מן המצוות, וחיים חיים גויים בטהרה, מה עם ישראל בוחר? בשורה התחתונה, שהיא המסקנה של הסוגיה, היא התמצית של הסוגיה, עם ישראל בוחר באלוקיו. כי יש השם בקרבנו, ועושים תשובה, לכו, שבו, צומו עליי שלושת ימים, וקיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם, ועל כל הנלווים עליהם, ולא יעבור להיות עושים את שני הימים האלה, והימים האלה נזכרים ונעשים בכל דור ודור, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יסוף מזרם. בבחינה כזו, אתה מגיע להערה, שימי הפורים לא בטלים. ימי הפורים לא בטלים, כי באמת בהם מתברר, שהנה, סגולתם של ישראל, מה שהם באמת, נקי, בלי איזשהו טבע, מילה קצת מוזרה אני אגיד, דטרמיניסטי של רוחניות כזו, ששוטפת אותם, ממעמד הר סיני והלאה, מבית ראשון והלאה, במקום הכי מנותק, במקום הכי חשוך, כן, החזל יגידו, גם כן מובא בחסידות ובעוד, שאימה חשיכה נופלת, זה מדי, שמה במדי זו חשיכה, אין הערה, אין הערת פנים של שפע, אין שפע. יש רק אותנו מה שאנחנו. ומתברר מה אנחנו. מתברר שמקבלים את התורה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. לא הבוחר בעמו, אלא עם הבוחר באלוקיו. שזה עומק הבחירה של הקדוש ברוך הוא בנו. רב צדוק לפניכם, הרי מה היה כאן בסיפור המקראי? האדם, שזו כנראה בחינה מאוד עליונה, הוכנס לתרדמה, וכל מה שזורם בו בצורה מאוד בהירה נחשך, אבל הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, פונה אל הנקבה, פונה לבנות אותה. מה זה הבניין הזו של הנקבה? שכנראה זו כנסת ישראל. היא נבנית עכשיו ממדרגה עוד יותר עליונה. הקדוש ברוך הוא בונה אותה. אנחנו מכירים את זה עם מה שהרב צבי יהודה בדרך כלל מסביר על נשים, נכון? שהרב צבי יהודה מסביר שהאישה היא אלוקית, כי הקדוש ברוך הוא כבר בנה אותה מתוך חיים, מתוך איזושהי מדרגה של חיים. פה בהקשר הזה, הקדוש ברוך הוא, כשהוא בונה את המדרגה של הנקבה הזו, של הכנסת ישראל הזו, הקדוש ברוך הוא בונה אותה. זה כנראה מה מגיע ממקור עליון יותר. אני רק אומר את זה, תכף נראה שתי מילים ברב צדוק. אני אומר את זה כי כשאני אומר שעם ישראל מסוגל אחרי התרדמה לבחור בתורה, זה מראה שהכל בידי שמיים הוא כל כך שורשי, והוא מגיע מבחינה כל כך עליונה, יותר עליונה בכלל ממה שהיה לפני כן. אם זה נחשף, ככל אני אגיד את זה, ככל שהמדרגה התחתונה, המנותקת, החופשית, בחרה בתורה, זה סימן שביסודה יש נקודה עוד יותר עליונה מאשר מה שקדם לזה. ככל שזה יורד יותר נמוך, השורש של זה הוא יותר גבוה. תראו מה רב צדוק כותב אצלכם. רק דורמיתא, דורמיתא זה שינה. דורמיתא הוא תרדמה דאדם הראשון. וזהו כדרותא דצפרא ותוקף החשכות שקודם גילוי האור, שזהו לצורך בניין כנסת ישראל. ככה כנסת ישראל נבנית. דתכלית שלמות בינה יתרה, נכון, חזל דורשים על ואיבן, השם אלוקים את הצלע, נתן בה בינה יתרה. מה זה נתן בה בינה יתרה? דתכלית שלמות בינה יתרה שניתן בה, היינו שמבינים, בסדר, זה אני מדלג, גם בעת תוקף אלם גמור, שנראה שהכל לאומות העולם, שהם עיקר וכולי. הוא כותב, וזו בינה יתרה, אני הופך את העמוד, ודבר זה באמת אי אפשר כלל, רק כאשר חוכמתו ובינתו התברך שמו, הבלתי גבול ותכלית, המכונה אבא ואימא, לא יודע מה זה, ייכנס תוך לבבות בני ישראל, ולא דרך זה ירנפין, שזה כנראה האיש, שרצה לומר, כוח ההשפעה דה השם יתברך, שהחוכמה והבינה היא מלובשת בהשפעה שהשם יתברך משפיע על כנסת ישראל, כל מיני כוחות שונות, ובאותם כוחות מלובש החיות האלוקית, חיות אלוקות. לא דרך כל מיני השפעות, אלא מהמקור הכי עליון, אל האישה. הרב כותב באורות, אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית. ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור אישה שאור השם אלוהי ישראל. אי אפשר. אבל היא האפשרות הזו, ההולכת ומופיעה בכל הדורות, יש בה הכרח טבעי, שאיננו נותן מקום לבהירות הדעת, לגלות את פעולתה. על כן באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, והפרצופים ננסרים זה מזה. עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי, ובכללות התרדמה במקום צלע מחוברת חיבור טבעי, גב לגב, עומדת תפאר את אדם בכליל הדרה. שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם, עצם העצמי ובשר מבשרי. והעולם מתכונן בהופעות חיים, סליחה, בהופעת חיים ותולדות, שעכשיו אפשר להוליד, והן קיימות עדי עד. ימי הפורים האלו לא יעברו מתוך היהודים. בפורים, הערת היום, היא מגלה שבאמת אין שום דבר שהוא מחוץ לאלוקים. אבל כל כך אין שום דבר שהוא מחוץ לאלוקים, עד שניתן מקום לחופש שהוא מחוץ לאלוקים, להיות חופשי מחוץ לאלוקים. ובכל זאת, הוא לא מחוץ לאלוקים. עבודת האדם ועבודת העם בימים האלו היא הבחינה הזו, שהיא תחזור על עצמה בעקבית עד המשיכה, כמו שכתוב בפסקה שקראנו לפני כן, ופה באורות ועוד מעט בקבצים, עקבית עד המשיכה הוא גם כן סוד הנסירה. עם ישראל בסוף גלותו לקראת בניין המקדש שלו, אז כדי להצליח להופיע את התפארת אדם הזו בכליל הדרה, ולהמשיך שפע ממקום עוד יותר עליון, לגלות את עומק הסגולה שלנו, שאין הסגולה מהירה כפי אם, חוק הוא שאין הסגולה מהירה כפי אם, הערת הבחירה, ואז מתברר שזו באמת סגולה, כי אתה יכול אפילו לבחור בזה, בחופש, וזה באמת, באמת, אין שום דבר אחר חוץ מזה, אז איקית הדמשיך הזה, זה. זה מה שעם ישראל יהיה בתרדמה, ישנים מן המצוות, ושוב שוכחים את התודעה הלאומית, והאפשרויות לדבר גבוהה גבוהה, אני קורא באורות, על דבר שמד, על דבר כפירה, על דבר פירודים מוחלטים של העם מאלוקיו, או של העם בינו לבין עצמו, שזה דבר אחד, כי המחשבה על פירוד העם היא מחשבת פירוד העם מאלוהיו, כמו שכתוב בדרשות של בית דוד. אין תולותיה של הנסירה. אבל הנסירה היא חלק מההתקדמות. הנסירה מביאה לידי ההתאחדות הגמורה, הצורה החופשית, כמסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוהייך. שם יש שמחת חתן וקלה. שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, בשמחת החתן והקלה, שנפגשים פנים בפנים. וכנסת ישראל עומדת בצורה חופשית, מתוך הכרה עצמית שלה, את עצמה, וכופרת בהמן ובעבודה זרה שלו. החיזיון מתגלה ביחוסה של התורה אל האומה, שהחיבור הטבעי הולך ומתפרד על הנסירה התרדמית, וגמר הנסירה הוא תוכן הבניין. המביא לאחדות משוכללת ותורה חוזרת ללומדיה וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. פורים זה החג שאנחנו צריכים להיות בו הכי חופשיים, הכי בעלי בחירה. מתוך אותה תרדמה, אז האדם והעם הם מה שהם, אבל אז מתברר על ידי הביסום של כל אחד ואחד מאיתם שזה מה שצריך לכוון כשהם מתבשמים, שהרצון החופשי שלי, הבחירה החופשית שלי, באמת באמת היא סגולת ישראל. ולא ינום ולא ישן שומר ישראל. השם שומריך, השם צילך. והעם, כמו שהרב כותב שם במאמרים, שצריכים לגלות את, את הסודות שלנו. נכנס יין, יצא סוד, צריך לצאת הסוד הלאומי שלנו. הסוד הזה זה אנחנו שלנו. עם כל החוצפה שמתגברת, כמו שהוא כותב פה, שהחוצפה דעיקוויתא דמשיחא, זה גם כן, זה אותו, אותה הנקודה. אולי אפילו מופיעה ביתר סט. אותה הנסירה. שהנסירה הזו היא שלב בדרך לברר שיש השם בקרבינו. ולהודיע שכל קובעך לא יבושו ולא יקלמו לנצח. כי אין באמת האפשרות הזו. לא אני ברמה הפרטית, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו. לא יכולים להינתק מזה ועד רבה. דווקא על ידי אפשרות הניתוק מתברר עומק החיבור, ולא העם. וצריך לעשות את השמחה הזו, את שמחת החג הזו, עם הכוונות הללו. יש פה רב צדוק שכותב שבחינת פורים זה כמו מה שהרמב"ם כותב בהלכות גיטין. שקופים אותו עד שיומר רוצה אני. זה איך צריך לגרש רק מבחירה. זה הבחירה. עומק הבחירה שלנו היא בעצת השם העמוקה הזו, כמו שהרב כתב פה. עצת השם עמוקה שאנחנו נוציא את מה שגנוז בנשמה בצורה חופשית. וזה על ידי ימי הפורים הללו, שקיימו וקיבלו היהודים עליהם, הדור קיבלו בימי אחשוורוש. וכמו בימים ההם, כך גם בזמן הזה, רווח והצלה יעמוד, כי היא עמדה לנו, סגולת ישראל, בכל דור ודור. אז רווח והצלה יעמוד ליהודים מהערת סגולת ישראל שבתוכנו, וכל קובעך לא יבושו. בעזרת השם שיהיה פורים שמח, מלא בקדושה, בשייכות אמיתית לבחירה חופשית שבוחרת רק בתורה ובקדוש ברוך הוא.